טוב, חודש טוב. טוב. אנחנו היינו בפרק ח' פסקה א' בשבוע שעבר. אמרנו שאולי נקרא יחד בזריזות פסקה מאורות הקודש. אז בשביל לקרוא אותה, להיכנס עוד פעם לעניין, אני חוזר לפסקה שלנו בפסקה א'. הפרק, פרק ח', מחווה החטא ואיסורי התשובה ומרפא הערתה. א', המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. כשמתחיל לזרוח רעיון התשובה והאדם רוצה להתחיל לנוע בציר של התיקון, של המעשים, המידות, השאיפות, המחשבות שלו, אז יש כאב, יש איזושהי הרגשת מחנק. הרב מסביר שזה מפני שיש בצורה, בהוויה הנפשית שלי כאורגניות אחת, יש בחלקי נפש רעים כתוצאה מכל האבונות, ועכשיו אני כמו ניתוח, אני צריך לנתק אותם, וכל ניתוק הזה הוא מאוד כואב. כל ניתוק מביא כאב, ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם אמרות. מקל וחומר משן ועין שעבד יוצא בהן לחירות, אשרי הגבר אשר תעשרים יום מתורתך תלמדנו, אל תקריא תלמדנו אלא תלמדנו. דבר זה מתורתך לימדנו. בהקשר הזה אני חושב שכדאי להכיר את הדברים של הרב. באותו הקשר של המלחמה שנלחמים במלחמת התשובה והכאבים שאדם חש אותם כשהוא שב בתשובה, אז אני אקריא לכם פסקה וחצי. זה נמצא כמובן באורות הקודש חלק ג'. אני אקריא לכם קטע קצר מעמוד קופלה מדי ואחר כך פסקה שלמה. קטע קצר. אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות, הקדושה והטמאה אשר לאדם, ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגביעה האנושית. מדוע? כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם, והחוכמה המוסרית על ידי הקורא הזו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה בין דרך של סתירות. ישנה ידיעה רזית, ידיעה שקשורה לחלקים הפנימיים שבתורה, וקשה לשער את גודל ערכה של הידיעה הזו, עד כמה חשוב ונצרך לאדם לדעת את הידיעה הרזית הזו. איזה ידיעה רזית? בדבר שתי הנפשות. מה שאולי שמענו מפה ומשם, שיש לאדם נפש אלוקית ויש לאדם נפש בהמית. אנחנו אולי רגילים לקרוא לזה קצת יותר בסגנון של הנשמה שלי לעומת החלקים הנפשיים החיצוניים. אין לשער את גודל ערכה של הידיעה הזו, הידיעה הרזית בדבר שתי הנפשות, הקדושה והטמאה אשר לאדם, ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה. יש מלחמה, יש מאבק, כל אחת מן הנפשות, הקדושה והטמאה, כל אחת רוצות להשתלט על מרחב, הוא קורא לזה פה, בגביעה האנושית, הכוונה בתודעה, מי בראש. כי רק בהבנה זו נוכל להבין אל מסתרי הנפש. רק בהבנה זו, אם אתה תבין טוב את הנקודה הזו, ותדע להכיר את המערכות שיש כתוצאה מזה שיש נפש אלוקית ויש נפש בהמית, רק אז אתה תוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם. אתה תדע להבין מה בדיוק קורה, למה יש משיכה לכאן ולמה יש משיכה לכאן. והחוכמה המוסרית על ידי הכרה הזאת תוכל בביטחה לנהל את מעשיה. עכשיו, עבודת המוסר שלך היא תהיה הרבה יותר בטוחה, בצורה הרבה יותר סלולה, באין דרך של סתירות. ועכשיו אני אקריא לכם פסקה שקצת יותר מבררת את זה. זה מהעמודים קדימה, ברש למדי. הוא מסביר למה הידיעה הזו כל כך חשובה. והקשר לפסקה שלנו זה היחס לכאב הזה שאני חווה. רגע, מה, אני נלחם בעצמי כשאני שב בתשובה? אני סובל פה סבל נוראי. לפעמים אפילו נוראי זה מילה קטנה מדי בשביל מה שאני סובל, כשאני באמת מבקש לשוב בתשובה. אז מה העניין התשובה? להילחם בעצמי? שתי הנפשות. הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות. נפש טובה אלוהית ונפש רעה בהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. בגלל שאנחנו נעשה את זה בזרזות, אז נקרא קטע קטע. אז כמו למעלה, הלימוד שהאדם יציר מורכב, שיש לו נפש אלוקית ונפש בהמית, לנפש האלוקית הוא קורא נפש טובה אלוקית. יש לה שאיפות אל הטוב, אל הנשגב, ויש נפש בהמית, יש לה שאיפות אל הרע, אל הגס, אל השפל. הלימוד הזה, ההכרה הזו, כן, הכרה זה לא רק היכולת להגיד את המשפט הזה, זה שאתה יודע להגיד את המשפט הזה, זה באמת אולי כבר התקדמות, אבל זה להבין טוב את המערכות, כמו שמתבררות הרבה בתניה וכולי, ולא רק, הוא אחד מהיסודות הנכבדים, זה יסוד נכבד מאוד, משמעותי מאוד, להארת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, מה מהות הנפש שלנו, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים, כי האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת איסוריו. כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוהית, להרחיבה, להרימה ולהחזיקה, ולחזקה. כשהמצוקה מתגברת, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתאהרת. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה הוא שופט את עצמו בצדק. הלימוד הזה בדבר שתי הנפשות הוא יכול מאוד מאוד לאזן אותך, לגרום לך לעבוד את עבודת המוסר שלך בצורה א', נינוחה, וב' יעילה כתוצאה מהנינוחה, כי האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו בין בשעת איסוריו. קודם כל למדנו שיש מצב שלמרות שאתה באיסורים, יש לך קורת רוח. קורת רוח זה לאו דווקא שהכי טוב לי והכי אין לי שום בעיה. כנראה שקורת רוח זה איזושהי שלמות פנימית כזאת, איזושהי עמידה של כן, אני מחובר למה שקורה, אני שלם ממה שקורה. יכול להיות שזה איסורים. אבל זה כמו שלא ראיתי שמישהו שאין לו קורת רוח כשהוא דוחק משקולות בחדר כושר. כי נכון שמאוד קשה לו, וכל הגוף שלו רועד, והוא מתאמץ, אבל הוא שלם עם זה. למה? כי הוא מבין בדיוק מה המקום של הכאב הזה, ולמה הכאב הזה משרת אותו. כי זה מה שבונה את השריר וכו'. אז על ידי הלימוד שאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו, האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה. בין בשעת שלוותו, בין בשעת איסוריו. למה? כשהטובה מתרחבת, כשיש פה איזושהי הערה של הופעת טוב, הרי הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוהית, להרחיבה, להרימה ולחוזקה. כשהוא מוצא ניצנים של הנטייה של הנפש האלוקית, אז הוא עכשיו מחזק אותה, מתחבר אליה, מרחיב אותה, מרים אותה. וכשהמצוקה מתגברת, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה. הוא מאשים את הנפש הבהמית. כשיש פה איזושהי מצוקה, יש פה איזושהי מציאות אחורה, קשה, אז הוא אומר, זאת הנפש הבהמית, וצריך לצחצח אותה. איך מצחצחים אותה? לשמוח במה שהיא מתייסרת. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה, זה בגלל שיש פה איזשהו ניתוח. ניתוח של מי? של הנפש הבהמית. של צדדים שהם לא העצמיות הנשמתית שלי. אני לא נלחם בעצמי כשזה כואב לי. כמו שהאור שבחדר כושר לא נלחם בעצמו. כמו שמי שלא עלינו מוציא איבר חולה, לא נלחם בעצמו. יש גוף חולה שצריך להוציא אותו. זה לא אני. זו הנפש הרעה, הבהמית, ולכן אני שמח שהיא מתייסרת. החלקים הללו, עניינם זה האיסור שלהם, האיסורים שלהם. מי לא יהיה שמח לא עלינו בהוצאת גידול מן הגוף. אבל מאוד כואב לו, נכון? מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו כעל דבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית. כל המגרעות שלי זו נפש הבהמית. זו סתם איזו קליפה שעטפה אותי. זה לא אני. אני נלחם בזה. צריך לדבר ככה לעצמנו אפילו. אני נלחם בצדדים שהם לא באמת אני. שיסבלו גם עד מחרותיים. ובזה הוא שופט את עצמו בצדק. טוב, הרב מסיים פה, והשאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית, זה כבר, למי שבקי בתניה, אז יודע שיש שני שלבים. יש שלב אחד שהוא התקפיה, אתה נלחם עם הנפש הבהמית, נלחם, נלחם, נלחם. ויש שלב אחר שנקרא התאפחה. אתה הופך אותה להיות בכלל חלק מהמערכת שפועלת לטוב. שאיפה להפוך את הטבע של הנפש הבהמית לעילוי לטובה וזיכוך היא חטיבה של עבודה חשובה. שהאדם מרגיש תמיד בכל המקוויותו את נחיצותה, וזה ימצא את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה צריכה לו ולעולם, בכל עבודות הקודש, שכולן עולות לזיכוך כל הנדרש לזכך, בסדר, לא צריך להיכנס לזה, אבל זו נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא מאוד קריטית בהקשרים שלנו, איך שאנחנו מתייחסים אל הכאבים ומכאובי החטא בזמן התשובה. הכאב הוא כאב של גורם טפילי, וכל הכוונות צריכות להיות מכוונות אליו, לסמן אותו, ומי שאל יהיה רשאי אש, רשאי פשוט לקרוע אותו, כי זה חלקים שהם לא עצמותינו. זו, הוא קרא לזה פה אצלנו בתשובה, חלקי הנפש הרעים. זה צדדים בהמיים גסים שהם לא אנחנו. אז צריך להיאבק בזה. טוב.
מה זאת אומרת לא אנחנו?
זה לא העצמיות שלנו.
כן, אבל...
זה לא הגרעין הפנימי שאנחנו.
נפש הבאמת שלי אומרת לי לאכול, נכון?
נו.
זה אני.
אני לא אומר שמבחינה תודעתית, האדם שהולך לחטוא עכשיו אומר... הנפש הבהמית הולכת לחטוא, אני רק לוקח אותה. ברור שהוא מרגיש שזה הוא. אבל בן אדם צריך לדעת להבחין בצדדים יותר פנימיים באישיותו, לצדדים חיצוניים. זה צד חיצוני, ובצד החיצוני הזה צריך להילחם. עד שהוא כולו יתהפך להיות גם כן מואר מאור הנשמה. אבל עד אז זה צד חיצוני. אני אומר, כשאני אומר להתייחס לזה כלא אני, אני מצייר את זה. כי אני חושב שהציור הזה הוא מאוד... עוזר מבחינת עבודת המוסר. תצייר את זה, זה לא אני. היצר הרע זה לאכול באמצע הלילה, והיצר הרע זה לישון סתם, והיצר הרע זה לבטל תורה. תגיד, זה לא אני, זה יש פה איזשהו... אני יודע... סוס טרויאני שנכנס לבפנים, ואני נלחם בו. זהו, זה הנפש הבהמית, זה לא אני. זה ודאי שזה בסוף מרגיש אני. צריך להתגבר על זה, ולכן זה כל כך כואב, כי גם בסוף זה באמת מרגיש שאני, אתה לא נלחם, אתה יורה במישהו, לא כואב לך, כואב לו. פה גם כואב לנו, כי זה ודאי צד באישיות שלנו, אבל זה צד מאוד חיצוני. בסדר? בית. המכאובים הגדולים, התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד עירת העונש, אין התוכן הפנימי שלהם כי הם איסורים עצמיים, שהנשמה נכוות בהם מפני שהחטא מכאיב אותה, שהוא נגד כל תנאי חייה. ואלה האיסורים בעצמם הם ממרקים אותה. והאדם המכיר בהכרה פנימית את האוצר הטוב המונח בתוכיותם של איסורים אלו, הוא מקבל אותם באהבה גמורה, ודעתו מתיישבת בהם. ובזה הוא עולה במעלות רבות, ותלמודו מתקיים בידו, ואופיו הפנימי משתלם, והרשמים שעשו עליו עוונותיו נמחקים. והם מתהפכים לסימנים טובים שעוד נשמתי בולט מהם. טוב. המחובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, זה ממש דומה לפסקה הקודמת. כבר בהופעת רעיון התשובה יש מחובים גדולים שתוקפים את הנפש. אז פה רזולוציה נוספת של הרב על העניין הזה. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד עירת העונש. אין התוכן הפנימי שלהם כי מיסורים עצמיים שהנשמה נכבד בהם מפני שהחטא מכאיב אותה, שהוא נגד כל תנאי חייה. ולאיסורים בעצמם הם ממרקים אותה. אם אני מבין טוב מה הרב אומר פה, אז אומר שאדם שניגש לשוב בתשובה, אז בגישתו לשוב בתשובה הוא חווה מכאובים גדולים. ומבחינה הכרתית, המכאובים האלו אצלו נראים לו כמו מכאובים של עירת העונש. כלומר, מקווה שאני לא טועה ומטעה, אבל אני מבין שיכול להיות שמה שמצויר לאדם כשהוא שב בתשובה ותוקפים אותו כאבים, הוא מתרגם את זה מבחינה הכרתית, הוא מתרגם את זה כעירת עונש. כלומר, וואו, איזה בעיה הכנסתי את עצמי ואיך אני הולך לסבול ממנה ומה עוללתי לעצמי ואיך אני הולך לאכול את הדייסה שבישלתי כתוצאה מהחטאים שלי. והוא מבחינתו מתרגם, ומה שיש לו בהכרה הגלויה זה זה. זה הפרשנות האינסטינקטיבית שלו לכאבים שהוא חש. הוא חש כאבים, וממילא הוא מתרגם אותם, אני חש את הכאבים הללו מפני שאני מאוד מאוים עכשיו.
המעשים הנוראים שעשיתי עד עכשיו.
כן, כן. אדם שיודע שמישהו רודף אחריו, יש לו הרגשת כאב כמעט חומרית. ממש כאילו מרגיש שבאמת יש לו לב ונעל הלב. למרות שזה רק ביטוי, אבל זה כמעט מרגיש ככה. כמעט מרגיש בחוש, זה באמת בטן מתהפכת. אז הוא מפרש את הכאבים הללו, את ההרגשה הזו של המחנק הזה והכאב הזה. הוא אומר, כי אני מאוים. כי אדון כל המעשים, ריבון כל הנשמות, עוד יבוא איתי חשבון. בטח בעולם הבא, שלא לדבר אולי אפילו כבר בעולם הזה. וכך הוא מתרגם לעצמו את הכאבים.
בגלל שהוא
מפחד, כואב לו? לא, כואב לו, וכך הוא מתרגם את הכאב. ככה אני מבין מהרב. יש כאב. יש כאב, והוא בהכרתו הגלויה תרגם אותו אינסטינקטיבית. כן, הוא לא ישב ואמר איך לתרגם את הכאב. זה משהו ממילאי, אינסטינקטיבי. אז הוא מתרגם אותו כעניין של תחושת נוראות, מאוימות, מהעונש והצרות והאיסורים שאחד כמוני צריך לעבור כדי שהנשמה שלו לא תסבול איפשהו. אז אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד הרת העונש, לפעמים אני מבין, כי לא אצל כל אחד זה ככה, ככה אני מתרגם, אני מבין את הלפעמים הזה. אומר הרב, אין התוכן הפנימי שלהם כי הם איסורים עצמיים שהנשמה נכוות בהם מפני שהחטא מכאיב אותה שהוא נגד כל תנאי חייה. באמת אתה יודע מה מקור האיסורים הללו? מה מקור הכאב הזה? תראו, זה קצת הסברה שונה מהפסקה הקודמת. וזה זווית שמשלימה את התמונה. התוכן הפנימי של הכאבים הללו, של המכאובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, התוכן הפנימי שלהם זה איסורים עצמיים. זה לא איסורים כי משהו מבחוץ עכשיו הולך לפגוע בי ואני מפחד ממנו. אלא אני, רק אני לבין עצמי סובל נורא. אני מתייסר. למה? הנשמה נכוות בהם. מפני שהחטא מכאיב אותה. כואב לנשמה. כואב לכוח החיים הפנימי האלוקי שבנו. כואב לבת המלך להיות מצויה בסביבה של סרחון וזוהמה. היא נחנקת שם. היא נגעלת שם. רע לה. רע לה. זה לא מתאים לה. בעומק חפצה היא טובעת את ההתרפקות על דודה. הנשמה מתפללת תמיד, מתענגת על בורה, שואפת להידבק במקור חייה, האלוהי, השמיימי. והיא מוצאת את עצמה כלואה במאסר הגבייה, עם כל הגסויות החושניות, והתומעות, והרשעויות. קשה לה, כואב לה. זה הכאבים.
זה הכרתי?
הכרתי לדעת להגיד את זה?
לא, להגיד את זה כל אחד.
לא. מה התכוונת זה הכרתי?
הכרתי זה משהו שאני יכול באמת להרגיש אותו.
הרב אומר, תראה, יש פה כאבים, רק הרב מלמד אותנו לדעת לסווג את הכאבים האלה, נכון. אדם שבא לשוב בתשובה, צריך לדעת שהכאבים הללו זה כאב של הנשמה. עכשיו, למה זה כואב רק בשעה שבאים לשוב בתשובה? ולא לפני כן כבר. אז קודם כל, תדעו לכם שלא ברור לי שזה כואב רק בשעה שבאים לשוב בתשובה, וייתכן ש... ההתחלה של הכאבים, ממש ממש ההתחלה, הם גם יצרו את רעיון התשובה. ככה רב צדוק מסביר בכמה מקומות. שדווקא הכאב הזה, אופ, הוליד את המחשבה של התשובה. זה א', וב', אנחנו מכירים, הרב מביא את זה שם במוסר אביך, שמתי הרעב ימות ברעב? רק בשנייה שהוא נכון, הוא מביא שם את הפסוק מ... אני לא זוכר, זה בתהילים? לא בתהילים. כן.
איכה.
איכה. אז שם הרב מסביר שמתי הרעב ימות ברעב, הוא יכול להיות ככה הרבה זמן, אבל בשנייה שהוא קצת הריח את האוכל, אופס, זהו, כבר לא יכול לסבול את זה. נכון זה, נכון זה הפסוק שם? אז אותו דבר גם כאן. יכול להיות שבאמת זה משהו שהיה שקט, 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 שקט. רק בא רעיון התשובה, ופתאום הרגשנו באיזה רעב נשמתי אנחנו נמצאים. זה פשר הכאבים הללו כשבאים לשוב בתשובה. רע, רע לה. רע לה לנשמה במאסר הגבייה שהיא אסורה בו. והכאבים הללו זה איסורים עצמיים שהנשמה נכוות בהם. זה אש, אש שאוכלת אותה. זה, למה? שהוא נגד כל תנאי חייה. החץ זה בדיוק הפוך מהמגמה הנשמתית. בפסקה הבאה אנחנו נעמיק את זה עוד יותר. אבל הנשמה מתפללת תמיד, מבקשת שלמות, אצילות, טוהר, עדינות, רוממות, יופי, גבורת, כל המילים האלו הנשמה מבקשת, ומה הגוף מספק לה? גסות, אחירות, נבזות, מידות מקולקלות. אז היא נשרפת מזה, כן?
אמרנו כמה פסקות קודם לכם שמצד עצמיות האדם, ממש הנשמה שלו, אי אפשר להתקרב אליה, וזה גם איך שבסופו של דבר, משם זה מתפרץ הרעיון הזה של התשובה. אז פה מצד עצמה היא אומנם מתייסרת, אבל זה לא פוגע בה, היא פשוט נלחמת עם
הנביאות הזאת. נכון. גם המשפט הבא, שאולי יכול להיות משתלב, עם הקושייה שלך, המשפט הבא אומר, ואלה האיסורים בעצמם הם ממרקים אותה, לא ממרקים אותה בעצמיותה. יש פה הפנאה למטה נפש החיים, אז תראו גם שם הוא אומר את זה. זה לא שממרקים אותה בעצמיותה, אלא ממרקים את היכולת של כל הכללות של האישיות שלי להשתייך אל התודעה הנשמתית. זה באמת... התוכן הפנימי של הכאבים. רק יכול להיות שיש כאלה שאצלם זה מתורגם לתחושת מאוימות של יראת העונש. וזה פספוס. למה? האדם המכיר בהכרה פנימית את אוצר הטוב המונח בתוכיותם של איסורים אלו, הוא מקבל אותם באהבה גמורה. איסורים של יראת העונש זה משהו מאוד מאוד מחריד, מאוד מאוד מבהיל. לא כל כך מחוברים לאיסורים הללו. אולי אפילו יש איזו תפילה חרישית שמכוננת בתוך הלב שאולי הקדוש ברוך הוא ישכח. העיקר שזה יעבור כבר. אבל מי שמכיר שהיסורים הללו זה מירוק של כל המערכת ומאפשר למערכת להופיע את התודעה הנשמתית בצורה בהירה, בצורה קורנת, מי שמכיר את הנקודה הזו, את האוצר הטוב המונח בתוכיותם של איסורים אלה, כי הם ממרקים את היכולת שלי להופיע את הנשמה, אז הוא מקבל אותם באהבה גמורה. ושמח באיסורים. הוא שמח במחאובים האלה של כאב התשובה. הוא יודע שזה מה שגורם את הגדלת הופעת הטוב שבי. מקבל אותם באהבה גמורה. ודעתו מתיישבת בהם. דווקא על ידי האיסורים יש לו יישוב הדעת. ובזה הוא עולה במעלות רבות. נהיה אדם אצילי יותר ויותר. ותלמודו מתקיים בידו, ואופיו הפנימי משתלם. אני מבין שזה רצף של תיאור אחד, שהוא עולה במעלות רבות, תלמודו מתקיים בידו, אופיו הפנימי משתלם, כמו הסברה של כל מושג באמצעות המושגים הדומים לו. תלמודו מתקיים בידו זו גמרה ברובין ונדלד. ניסיתי להציץ שם, יש שם כמה דרשות של חז'ל. כל מיני מצבים, מי שכך וכך, תלמודו מתקיים בידו. לא זכיתי להבין לאיזה מהם כיוון הרב. אם בכלל, יכול להיות שהרב הוא, הרב כאיש רוח, אז השפה שלו היא שפת תנ"ך, והיא שפת חז"ל, והיא שפת ראשונים, והיא שפת פיוטים. אז לא בטוח ש... אבל עדיף לחשוש קודם כל שכן, שהוא כן מנסה לרכוב על איזשהו רעיון שמובע בחז"ל, כשהוא אומר את זה, אבל לא מצאתי, חפשו אתם. יש פה איזה הערה בספר שלך, לא הבאת אותו? לא. זה בגמרא בעירובין נ"ד עמוד א', אבל אני מהדוגמאות שם לא הצלחתי מספיק להבין טוב איך זה קשור לקבלת המחובים של האיסורים של תשובה, וזה גורם שתלמודו מתקיים בידו. טוב, אבל מה למדתי מזה? שיכול להיות שיש אדם שיש לו הרבה תלמוד, אבל הוא לא מתקיים בידו. כי עיקר העניין של התלמוד זה לא התלמוד. זה לא יותך יודע הרבה ידיעות תלמודיות. עיקר העניין שהוא יהיה מתקיים בידו, שהוא יהיה שלך, שהוא יהיה אתה. זה עיקר העניין של הלימוד. אין דבר יותר חשוב מלימוד, ואין דבר יותר חשוב מהספרים, אבל רק בהבנה שהם אמצעי לזה שזה בסוף יהיה תלמודו מתקיים בידו, כלומר אופיו הפנימי משתלם. אני חושב שזה יכולה להיות הגדרה, צריך לבדוק אם זה נכנס במילון כהגדרה. מה זה המושג חז"ל, תלמודו מתקיים בידו? זה וו, אני רוצה להגיד שזה וו הביאור. הכוונה, אופיו הפנימי משתלם. לא ידיעותיו האינטלקטואליות מתרחבות, אלא אופיו הפנימי משתלם. והרשמים שעשו עליו עוונותיו נמחקים. אין יותר רשמים כאלו בנפש. אני נקי מהם. כל הגסות וכו'. ולא רק שהם נמחקים, הם מתהפכים. זדונות מתהפכים לזכויות. הם מתהפכים לסימנים טובים, שעוד נשמתי בולט מהם. זה איזה שהם סימנים, אני מבין, כמו ציונים, כמו נקודות. נקודות בתוואי הדרך של בניין האישיות שלי, שדווקא הם יכולים להקרין את תוקף הוד הנשמה. כי בירה עמיקתא לאיגרא רמא הזו מתברר עד כמה גדולה והוד יש בנשמה שהיא פורצת אפילו בנקודות המהופכות לטובה האלו. טוב, נעמוד פה.